ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שלום וברכה. אנחנו מבקשים היום להיפגש עם החצי הראשון של ירמיהו למדבר, שהוא הופך להיות ענייני דיומה ברגע שניכנס לבין המצרים. ויש פה שאלה מאוד, המתנית של הישיבה חזר עכשיו, מה?
15%.
15%, לא.
אני כבר רואה שחוק לשבת זכור בשנה הבאה, חביבי, יש פה...
די ויותר, הוא יהיה צוחק, הכל יהיה בסדר. אבל יש חומר טוב לעניין הזה, אבל תאמינו לי שאין לנו ברירה, זה לא מצחיק בכלל. העליון הזה הוא לא מתוכנן ולא היה צפון בו. טוב, אנחנו בפרק למדבר, והכותרת היא כבר מסבכת אותנו. למה הכותרת מסבכת אותנו? ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם מאמור. אם אנחנו עוסקים בכרונולוגיה, ואנחנו עוסקים הרבה בספר ירמיהו בכרונולוגיה, צריך לזכור שהנביא לא כותב את הספר שלו כספר היסטוריה. זה לא תיאור מאורעות, שאז אתה צריך לשמור על סדר כרונולוגי. וממילא, הפרק הזה שמופיע פה בלמדבר, מצד הסדר הכרונולוגי צריך להיכנס בחפרים. הוא צריך להיכנס כי אנחנו מדברים על בשנה הרביעית ליהויקים, ואם ירמיהו, אנחנו מדברים על זה כבר שנתיים, מתנבא ב-1040 שנה. זאת אומרת, עד גדליהו בן אחיקם במצרים, קצת אחרי החורבן, ומתי הוא התחיל, אנחנו מדברים פה בערך באמצע התקופה של ירמיהו. באמצע התקופה של ירמיהו. עכשיו, למה הדבר הזה הוא קריטי? הדבר הזה הוא קריטי כי כשדיברנו בשבוע שעבר, כשדיברנו לפני שבועיים על פרקים למדלת, על פרקים למדלת ולמדהי, אז הדבר שהראה ירמיהו וכל חילו וכל עמים נלחמים על ירושלים, זה פרק שהוא 17 שנים יותר מאוחר. זאת אומרת, פרק למדלת מאוחר ב-17 שנים מפרק למדבר. אז כשאנחנו לומדים ירמיהו להתבונן בדבר הזה, האירוע שמסופר עליו פה, שאירוע מאוד מאוד משמעותי, יש לו נפקמינה לתשעה באב, יש לו נפקמינה למגילת איכה, יש לו נפקמינה לירמיהו, אני רוצה לבקש, אני מקווה שהרבדרי יענה לי, בשנותינו הצעירות, השיעור בליל תשעה באב היה לבן של הרבדרי בבית, ואז הוא היה מלמד הרבה תנ"ך, שנים האחרונות זה דפים ומעריים ועניינים, אז נזכרתי, לפני 35 שנה, שיעור, מי כתב את מגילת קינות, ירמיהו ל"ו, איכה, האין, האם, לא הקליטו אז, זה לא מופיע בספרי התקלטות. אז היינו מטפסים בסולם לגן של הרמדארי, הנשים היו יושבות למטה, הגברים למעלה, ופשוט היו לומדים תנ"ך בליל תשעה באב. אולי אני אדבר איתו, אולי אני אצליח לשכנע אותו בעניין הזה. אז אנחנו לומדי ירמיהו, כולנו, אנחנו נרוויח רווח גדול מהסיפור. אבל כשאנחנו מדברים על הכותרת של פרק למדבר, ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יהושיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם לאמור, אני אומר שוב, זה 17 שנים לפני הפרק הקודם. את הפרק הזה, אם ירמיהו היה בונה את הספר שלו, היינו צריכים להכניס אחרי חפאל. שם הפרק הזה היה צריך להופיע, אבל אין מוקדם ומאוחר בתורה, יש כל מיני רעיונות נוספים וכו'. אין לנביא עניין לסדר את הנבואות שלו לפי סדר ההתרחשות שלהם. יש לנביא עניין לחנך אותנו, למה זה ככה, למה זה מופיע ככה. זה כמובן עניין בפני עצמו, ואני אומר שוב, הדברים הללו הם בערך באמצע תקופת נבואתו של ירמיהו. ואז מה אומרים לו? אומרים לו דבר מוזר שהוא הפעם השנייה שהוא נמצא בספר. פעם ראשונה בפרק ל', פעם השנייה אצלנו. מה אומרים לו? קח לך מגילת ספר. הביטוי הזה מגילת ספר הוא ביטוי לא פשוט, ותראו את הרד"ק בדף המקורות במקור מספר 1, שמסביר את המורכבות של העניין. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים, קח לך מגילת ספר. אומר הרד"ק, מגילה וגיליון עיקרי הקלף או הגביל שיכתוב אדם עליו. זאת אומרת, החומר נקרא קלף או גביל. אבל מה? ובסומכו המגילה לספר, רוצה לומר שיכתוב עליה, אז תיקרא ספר. אז זאת אומרת, כשאתה בעל הבית של סופר סתם, אז יש לו קלפים, יש לו גיליונות שלמים, לא, ויש לו את הגיליון שעליו הוא כותב. אז אומר הרד"ק, מה זה מגילת ספר? מגילה זה החומר. כשאתה לוקח את הטקסט ואתה כותב אותו, זה נקרא מגילת ספר. ספר, סופר סיפור, בקיצור, יש בזה הרבה, הרבה עניינים. אנחנו יודעים שמגילת אסתר נקראת גם מגילה וגם ספר. פעם עסקנו בזה בהקשר שעד היום הוא לא ברור לי, למה חמשת המגילות נקראות מגילות? מה מייחד אותן? חמשת המגילות נקראות מגילות, זאת אומרת, שיר השירים, קהלת, רות, אסתר ואיכה, למה יונה לא נקרא מגילה? מה מיוחד, האם יש משהו שמייחד אותם או לא מייחד אותם? בעזרת השם, נרשמתי להשתלמות של המורה לתנ"ך במכללת הרצוג, אני הולך להיכנס לשיעור של מישהו על העניין הזה, אולי אני אוכל להחכים אתכם אחרי זה, אני לא מצאתי, למה איכה נקראת מגילה? מה מיוחד בה? וזה גם נקרא במועדים וכו' וכו', יש לזה איזה סטטוס נשמע, תמיד טוב ללמוד. תדעו לכם ותשתלמו עד גיל 120 להיות תלמידים. זה הדבר הכי, הכי נפלא בחיים. ללמוד וללמוד וללמוד. אז ממנו אומרים לירמיהו כך, כך לך, מה זאת אומרת אומרים לירמיהו? הקדוש ברוך הוא מתגלה לה, דבר השם. קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך, על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, מיום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. אנחנו יודעים שיאשיהו היה המלך הצדיק האחרון, והוא עשה יחד עם ירמיהו מהלך גדול של תשובה, של ביאור עבודת אלילים. כל הפרקים הראשונים בירמיהו, הסברנו שבפרקים הראשונים בירמיהו, ששם יש תיאורים נוראים של עבודה זרה, כולל, מי שזוכר, אני מקווה שזוכרים, אמרנו שם כשנכנסים לדלת, אז כשהדלת פתוחה לא רואים את העבודה זרה, ולמה זה כשסוגרים את הדלת רואים מאחוריה שיש תשתית שלמה של ציורים ושל דברים של עבודה זרה, הבאנו איזה ילקוט בעניין הזה וכו' וכו'. אז כמובן שהשותף הבכיר ביותר ליאשיהו המלך זה ירמיהו הנביא, כשהוא קורא לביאור של עבודה זרה, אל הדעקה שקרתה תקלה, ומה התקלה שקרתה? שיאשיהו נהרג בקרב במגידו, כאשר פרעה נכור עולה ממצרים ורוצה להתחבר לאשור כדי להצמיח נגד בבל, וממילא יאשיהו הבין פשט וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום, למרות שזה משהו שלא נגע אליו והוא לא היה צריך להתערב בכלום, והוא מקבל חץ במרכבה והוא נהרג, וזה כמובן גורם למשבר גדול, כי כל העם מבין, הנה יש פה מלך צדיק, הוא עושה פה איזה תהליך וירמיהו שותף אליו, ואז עולים כבר הילדים שלו, וזה כבר ליגה אחרת, זה כבר פרשה אחרת וכו'. אבל אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תרשום את כל הדברים אשר דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה, כי אז הוא התחיל להיות נביא. אז ירמיהו, אותם 40 שנה, התחילו בימי יאשיהו עד גדליה בן אחיקם. אולי יש את סיכון, אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה של המוכי חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לאבונם ולחטאתם. עד כאן הכל בסדר, עם הסתייגות אחת. ממתי הקדוש ברוך הוא מצווה על הנביא לכתוב את הנבואה שלו? מה זאת אומרת? קח לך מגילת ספר וכתבת אליי את כל הדברים. נביא מלשון ניב שפתיים, נביא זה דיבור. אנחנו רגילים להזכיר שכל מילה זה דבר שמופיע גם בגרא וגם רב צדוק הכהן מלובלין אומר את זה בכמה וכמה מקומות, שכל מילה במקום שבו היא מופיעה הראשונה במקרא, שם המשמעות שלה. ונביא, איפה היא מופיעה פעם ראשונה במקרא? אצל אברהם, בתנ"ך. ואתה אשר אשת האיש כי נביא ויתפלל בעדך וחיה, ממילא המשמעות של נביא זה תפילה, ניב שפתיים, זה כל העניין. מה פתאום הקדוש ברוך הוא מצווה על ירמיהו לכתוב את הנבואה הזאת? וממה נפשך? אם ירמיהו כזה נביא מיוחד, שכל הזמן יצווה עליו לכתוב, למה דווקא את הנבואה הזאת הוא צריך לכתוב מה המשמעות שלך? תפתחו לרגע נציץ בפרק למד, כבר נתקלנו בפרשה הזאת. אז הדבר אשר היה אל ירמיהו, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך עם ספר, הנה ימים באים וכו' וכו', שם לא התעכבנו על הנקודה הזאת, למה צריך לכתוב, אבל שם זה כבר שם זה כבר מופיע. המלבים אומר שם, רוצה לומר כי נבואות אלו לא שלחו בשליחות פרטית לנבא אותם אל העם, רק הודיעם לירמיהו בדרך הודעה, ציווהו שיכתוב אותם על ספר למזכרת לדור אחרון, כי הם דברי תנחומים. אז יש לנו תירוץ נהדר. אמרנו שהפרקים עד למד ג' שלמדנו אותם, זה פרקי נחמה בתוך ספר ירמיהו, שזה דבר נדיר. שם דיברנו על התיקון ועל מה יהיה ולעתיד לבוא וכו' וכו', אז אולי לכן מצווה אותם לכתוב. אבל מה קורה פה? מה מתרחש פה? שאלה שנייה מתחילה בפסוק ד' ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, עוד איזה דמות שפתאום אנחנו נחשפים אליה. ונפגשנו שוב, פרק למד ב', נפגשנו כבר עם ברוך בן נריה, מה שנקרא למען הגילוי הנאות. ראינו שם בפרק הגדול הזה של הנדלן, איך משקיעים בנדלן ערב החורבן, ואז מה עושים? אז ירמיהו קורא בפסוק י' ג' והצווה את ברוך לעיניהם לאמור, כבר מה השם צבקות, לקוח את ספר המקנה וכו' וכו'. שם הפעם הראשונה שנפגשנו עם ברוך בן נריה, שתכף נראה מי הוא. אז מה ירמיהו עושה? ירמיהו, אני אומר שוב, ירמיהו מקבל נבואה. בנבואה אומר לו ריבונו של עולם, תכתוב לך על מגילת ספר את הדברים הללו. ומה תעשה איתה? אולי ישמעו, זאת אומרת, יש איזה חיוב, ותכתוב את הדברים האלה אשר דיברתי, לא כתוב שהוא צריך לומר את זה לעם, אבל הפועל בפסוק ג' אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה וכו'. מה עושה ירמיהו? מי הרשם על זה? מי אמר על זה? זה בסדר? זה לא בסדר? ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר עליו על מגילת ספר. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור, לא אוכל לבוא בית השם. לא בטוח שהוא היה מחצר המטרה, עצור מלשון מנוע. אני לא יכול לצאת. ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי השם באוזני העם, בית השם ביום צום, אז יום צום פתאום, וגם באוזני כל יהודה הבאים מעליהם תקראם. אולי תיפול תחינתם לפני השם וישוב איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחימה שדיבר השם אל העם הזה. ויעס ברוך בן נריה, ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא לקרוא בספר דברי השם בית השם. אם נספיק את החלק הזה, למרות שאני מקווה שנספיק אולי עוד, אז יהיה לנו בסדר גמור. אז אנחנו מעוררים לקושי, א' על עצם הכתיבה, ב' מה פתאום הציווי הזה אמר לברוך בן נריה? מאיפה, למה ירמיהו עשה את העניין ואת הפרט הזה? עכשיו בואו נראה, ירמיהו לא מקיים את הציווי כפשוטו, ומה בדיוק הוא עושה? אומר אברבנאל, וכאן אנחנו נכנסים לבעיה לא פשוטה, האם יש למישהו רעיון על איזה מגילה מדובר? האם יש לנו איזשהו רעיון? מה זאת אומרת? תכתוב לך על מגילת ספר, עכשיו מה זה? זה הנבואות האלה, זה מופיע במקום אחר בירמיהו, זה ספר אחר בתנ"ך. אז א' אומר לנו בצורה פשוטה, מגילת איכה. זאת אומרת, מגילה, אנחנו יודעים שירמיהו, כמובן, הברייתא בבבא בתרא, י"ד עמוד ב', ירמיהו כתב מלכים, ירמיהו, ומגילת קינות. אז ממילא, המגילה כנראה שזה הדבר הזה. מסתבר שזה לגמרי לא פשוט. אומר אברבנאל בפסוק ד', אומר אברבנאל במקום מספר 2 בדף המקורות, והנה ראה ירמיהו לכתוב זה על ידי ברוך ולא עשה כן בשאר נבואותיו, שהוא, עכשיו אל תלפיצו עליי, יש לי פה משהו לא ברור באברבנאל, לא הספקתי עוד לברר אותו, שהוא ירמיהו בעצמו כתב כל ספרו זה וכל ספר מלכים וגם ספר שמואל. נראה לי שזה טעות או משהו. אם מישהו מכיר איזה דעה או מישהו שירמיהו כאן, לא, כי אברבנאל רגיל לחלוק על חז"ל, זה אנחנו יודעים. כבר הזכרנו פה כמה פעמים, אבל שמואל כאילו, שמואל כתב ספרו ושופטים ומגילת רות.
חוסר לדעת, שמואל לדעת על הדעת. אולי זה לדעת מישהו
ספציפי. לא יודע, עכשיו מה שקורה דווקא, הרב יהודה שביב, מאלון שבות, עושה עכשיו עבודה מקסימה, מוצאים את כל אברבנאל מחדש. יצא לחמישה חומשי תורה, יצא לישוע שופטים, יצא למלכים, ונראה, לא, לא יודע אם זה טעות או משהו, או שיש אולי איזה דעה כזאת, לא מכיר.
אולי מהרגע ששמואל מת, צריך משהו ש...
לא, אז הגמרא שאמרה ששם עובר דאסקי, גד הנביא, גד ו... גד ודן.
מה
שאתה שאתה
מלאכת,
שמואל, זה לא נכון כאילו? כי במקורות חז"ל מופיעים דברים אחרים, כן. מוזר מאוד. אז הוא אומר ככה, לפי, ופה הוא אומר יסוד, שהרמב״ם, א', הרבנאל אומר את היסוד הזה בכמה מקומות, הרבנאל עושה חלוקה מאוד מעניינת במדרגות של רוח הקודש של הנביאים. כי הוא שואל, אם שמואל הנביא כתב את ספר שמואל ואת ספר שופטים ואת מגילת רות, למה מגילת רות לא נמצאת בנביאים? אומר הרבנאל, תירוץ פשוט מאוד, לנביא היו מדרגות שונות ברוח הקודש. וממילא, כששמואל היה במדרגה גבוהה של רוח הקודש, הוא כתב את שופטים ואת שמואל, ולכן זה נכנס לנביאים. כשהוא היה ברמה נמוכה יותר של רוח הקודש, הוא כתב את מגילת רות, היא נכנסה לכתובים, כי זה הולך מדרגה, תורה נביאים כתובים. הוא מסמיך על זה, אני חושב, על איזשהו רמב״ם, לא, אני לא חושב, אני יודע שהוא מסמיך על זה על איזשהו רמב״ם. מי שעשה בזה שימוש גדול זה הגריז. זאת אומרת, הבריסקאים עשו הרבה חילוקים למדניים בתנ״ך, וגם מסביב לזה, על מדרגת הנבואה, על כתיבה, על שנייה וכל דבר, זה נקודה.
הנה, בצבא, שבוע זה, רואים את הראייה הזאת, עם מילה שהוא בא בלילה, והוא בא לחיית חוצות, והוא בא לדוש ברוך הוא שתהיה לו נבואה, ואז רש"י אומר שמה, לכבודם של ישראל, גדל לו ביום. כאילו יש דרגות של נבואה, יש דרגות של נבואות.
כן,
ברור. אז אולי זו תשובה מסוימת, לגבי שמואל, עם רות ו...
בסדר, אבל אני אומר, זה יסוד מאוד מעניין. אז אומר הרבנאל, לפי שהספרים אשר חוברו בנבואה, הנבואה היא תעוררו ותעזרו לשומה על ספר. אבל מגילת קינות לא נעשתה כי אם ברוח הקודש, שהיא מדרגה למטה מהנבואה, והוא כוח ילווה לאיש לדבר דברי חוכמה, או תוכחות בלשון צר, והדור מאוד, כמו שאמר הרב המורה בפרק מדי, ולהיות מגילת קינות מלשון ירמיהו ומליצתו, הוא צריך להקל עליו את המלאכה לכותבה על ידי ברוך בן נריה, מה שלא עשה מכתיבת הנבואות בעצמם. כי המליצה והשיר הנעשה ברוח הקודש צריכה התבודדות רב, ולכן לא יוכל להטריד עצמו בכתיבה ונותרה בזה השאלה הראשונה. כי הרבנאל מציג, ואתם יודעים שהרבנאל בנביאים, כל יחידה בזה מתחילה בשש שאלות. בתורה זה מתחיל ב-12, בזה זה ב-13 אולי אפילו, בנביאים שש שאלות, על כל יחידה שש שאלות ואז הוא זה. נגמר העניין, עוד פעם שש שאלות וחוזר חלילה, כך בנוי הפירוש של הברבנים. אז הוא אומר, והותרה בזה השאלה הראשונה, וממילא, מגילת קינות, אומר הברבנים דבר פשוט מאוד, שאלנו שאלה, איך לא מצאנו אצל ירמיהו, כשהוא כותב או מבקש ממישהו לכתוב את הנבואות, אז התירוץ הוא פשוט מאוד. כשירמיהו כותב את הספר שלו, זה הכל במדרגה של נבואה. מגילת קינות היא במדרגה רוחנית קצת למטה ממנה. אז ממנה ירמיהו מבקש את הסיוע ואת העזרה מברוך בן נריה. והברבנאל פה זרק לנו פצצה בלי שהרגשנו. הוא אמר, רבותיי, המגילה שמדובר עליה פה היא מגילת קינות, היא מגילת איכה. האבן עזרא באיכה דווקא, מקור מספר 3, יש לו הקדמה קטנה, לא הבאתי את כולה, הבאתי את חלקה. ואני אברהם, ברבי מאיר מארץ מרחקים, הוצאתני מארץ ספרד, חמת המציקים, וספריי אלו בגלותי היו בידי מחזיקים. עכשיו סתם איזו ידיעה היסטורית שחשוב להכיר אותה, אנחנו מחזיקים מעצמנו כעם נרדף. זאת אומרת, היהודים לא סבלו מאדם מיוחדת במשך השנים. בספרד בימים של אבן עזרא, אנחנו מדברים 800 שנה, משהו כאל זה.
רמב״ם.
כן, כן, זה אני אומר, 800-900 שנה, משהו כאל זה. הייתה תופעה היסטורית שנקראת רקונקיסטה. הרקונקיסטה, המשמעות שלה, יש לנו פה איזה מסקין צרפתי שהוא מאשר את העניין הזה, פילוסופיה, וזה מבין להם רק בצרפת. מי שלא הגיע משם או מזה, לא מבין איזה כלום. העולם היום הכל זה אייפונים, אייפודים, מי עושה את הפילוסופיה? אז הייתה תקופה שנקראת רקונקיסטה. המשמעות של זה הייתה שהנצרות והאסלאם העבירו בעלות על ספרד אחד מיד השני. זאת אומרת, ספרד, תומס זהב של ספרד, מה שהיה שם מכל גדולי ישראל, כשבן עזרא אומר שהוא נאלץ לברוח מספרד, אנחנו צריכים לזכור שכל גדולי ישראל היו בספרד. אבל היה איזה שלב מסוים שהנוצרים כבשו, זאת אומרת, הפכו חלקים גדולים מספרד ממוסלמים, ממוסלמית לנוצרי, והיהודים סבלו שם סבל נוראי וחוזר חלילה וכו' וכו'. אני לא בקיא מספיק בפרטים לדעת מה היה, אבל זה המאומה שהייתה שם. אז אומר האבן עזרא, ואני אברהם ורבי מאיר מארץ מרחקים, הוצאתני מארץ ספרד חמת המציקים. קודם ספרד היה תור הזהב מספרד, אבל עכשיו זה נהיה חמת המציקים. וספריי וספרי אלו בגלותי היו בידי מחזיקים, ויורוני לבאר ספרים בטעמים מנופת מתוקים, וכן אפרש זאת המגילה אחרי הדקדוקים. והבומבה הראשונה מיד הוא אומר אותה, ואיננה המגילה הנשרפת על ידי יהויקים. לא, בכלל לא, לא על זה מדברים, זה משהו אחר בכלל. זאת אומרת, אבן עזרא אומר שמגילת איכה זה לא הדבר שאנחנו מדברים עליו. למה? כי לא נמצא שני דברי השם אשר הם בספר ירמיהו חקוקים. אם אנחנו עושים השוואה, וזה משמע את השיעורים של העבודה ויודע, אין במגילת איכה שום הסגור על חורבן. שום מקום לא כתוב שבית המקדש נחרב במגילת איכה. כתוב כל מיני דברים, זה מאוד מיוחד, זה באלף בית, פרק ג' אלף בית משולש, חמישה פרקים, גם בפרק האחרון שהוא לא אלף בית, 22 פסוקים, מבנה ותוכן במגילת איכה, אפשר להגיד על זה הרבה שיעורים, לא אפשר אומרים על זה הרבה שיעורים וכו', אבל לא כתוב בשום מקום במגילת איכה שנחרב את המקדש. אז אומר אבן עזרא, מה פתאום שנגיד, פה ירמיהו אוסף אותם, הוא אומר חבר'ה, נו נו נו, אנחנו מדברים 17-18 שנים לפני החורבן, והוא אומר להם, אולי ישובו איש מדרכו הרע, אולי יקרה פה משהו. אמרתי פסוק מיונה, כי תראה נראה שזה משהו, אולי ישובו איש מדרכו הרע, זה לא פה, זה כתוב ביונה. פה אני כותב, אולי ישמעו בית יהודה את כל המה שהמוכי חושב לעשות להם, בפסוק ג'. אז אומר אבן עזרא, אני ממשיך. וכן כתוב, קח לך מגילת ספר וכתבת אליי את כל הדברים אשר דיברתי עליך לישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, ועוד כתוב מדוע כתבת עליה לנו, בוא יבוא מלך בבל ותשחית את הארץ הזאת, ואין במגילת ספר איכה זכר בבל ולא מלכה. אז ממילא, קודם כל, על מה אנחנו מדברים? אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, כי אבן עזרא אומר שזה לא מגילת איכה, מאברבנאל לבן שמדובר על מגילת איכה, אז לא ברור, קודם כל לא ברור לנו על מה אנחנו מדברים פה.
גם
כנה
עצמה, אין מה דברים ברורים, פה זה
ברמזים,
בהשוואות, אין שם
דברים ברורים לגמרי. טוב, אנחנו לא לומדים עכשיו לך, זה קל מאוד להתפתות לעבור לעניין הזה.
כללית, כאילו,
שזה
אומר שזה לא מדובר על זה, אין שם
דברים חושב
שאפשר להגיד
שמדובר
על עובד או על משהו אחר, במגילה
הזאת. מה זאת אומרת? לא האמינו מה לך ארץ כי יבוא צער ואויב בשערי ירושלים, זאת שאלה מי זה הצער ואויב, האם זה מדבר על נבוכדנצר, כן או לא? איך אנחנו מבינים שאת בעניין הזה? עכשיו, איפה אנחנו שמים, אמרנו שברוך בן נריה מופיע בפרק ל"ב, אבל אני מקדים, לא מקדים, אני מזכיר את המשפט שפתחתי באותו שיעור. הפרק הזה הוא 17 שנה קודם, ולכן האירוע בפרק ל"ב זה בשנת החורבן, וכאן מי זה בדיוק הברוך בן נריה, מה מבקשים ממנו ומה אומרים. כתוב בספרי במדבר חף, זה פרשת בעלותך, כתוב כך, שמונה כהנים ושמונה נביאים עמדו מרחב הזונה, ואלו הם ירמיהו, חלקיהו, זה גם גמרא במגילת את זין כמדומני, שריה מחסיה וברוך ונריה חנמאל ושלום. מעניין שזה כולם איך שהוא קשורים לירמיהו, הם עמדו מרחב הזונה, כמובן ירמיהו בימיו יוצאים מארץ ישראל, רחב בימי יהושע נכנסים לארץ ישראל. מה אמרתי לכם לזכור כמה שנים היו בארץ? כמה שנים היו בארץ, חבר'ה, המורה עומד להתפטר. אמרתי לכם סימן נפלא, טוב יובלות, 850 שנה, מרגע שנכנסו לארץ, זה דבר ששמעתי מיהודה קים, אולי גדול התנכיסטים במנוחתו עדן, אבל גדול התנכיסטים בדורנו, טוב יובלות, מאז שיהושע נכנס, עד החורבן, עד שאנחנו גומרים את ספר ירמיהו, 850 שנה. מתוכן, בית ראשון עומד 410 שנים. כן? בית ראשון עומד עד שבנו את הבית, כמובן שתצרפו לזה את מה שמופיע במלכים ו, מתי בנו את הבית הראשון, ואז נגיע ל-800 ומשהו שנים, 850 שנה. נמצאים בארץ בסיבוב הראשון. אז מעניין שרחב היא זאת שמקבלת את תנאיהם, ירמיהו הוא זה ששלח מעל פניי ויצאו יוצאים, וכאן כתוב שברוך היה אחד הנביאים. הנציב, ראש הישיבה בוולוז'י, כתב הרבה ספרים, כתב את פירוש העמק דבר על התורה, וכתב חידושים על הש"ס מרומי שדה, מרוממי שדה, כי השם שלו היה נפתלי, נפתלי על מרומי שדה, והוא עסק בכל מדרשי ההלכה. זאת אומרת, במכילתא, בספרי, אני לא יודע אם יש פירוש שלו על הספרה, אני חושב שלא, לא זוכר כרגע, אבל ודאי שיש לו על המכילתא ועל הספרי, ומאיר הנציב במקום מספר 5, וכן, הדה חשיבת ברוך לנביא, ולא מצינו לו שום נביאות. לא מצאנו לו שום נביאות, ועל כן צריך לומר מה שקרה ספר הקינות ברוח הקודש. זו הייתה הנבואה שלו. הנבואה שירמיהו מטיל עליו לקרוא את ספר הקינות הזה, תכף נראה מה הוא מבקש ממנו, זו הנבואה של ברוך בן נריה. לא מצאנו עוד שהוא היה נביא. עכשיו, מה יציג לה? מה שהברבנל מדבר, זה מה שמציג פה לנציב. כי מה הברבנל אומר? הברבנל אומר, פלגים הדיבורה. ספר ירמיהו, רמה של נביא. מגילת קינות, רמה של רוח הקודש, שזה משהו נמוך יותר. אז למה ירמיהו מצווה אותו? אז, אומר, אז קודם כל אומר לנו הספרי, שגם ברוך היה נביא. לא עשינו פה שום דבר. אומר הנציב, אבל איפה נפגשנו בנביא הזה? לא נפגשנו בו בשום מקום. אומר לו, זה שהוא קורא פה את הדברים, זה מה שנותן לו את המימד המיוחד הזה של, של הנבואה. עכשיו, מה מתרחש כאן? זאת אומרת, מה שמתרחש כאן הוא דבר מוזר ביותר. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר עליו על מגילת ספר, ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצור לא אוכל לבוא בית השם. ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי השם באוזני העם בית השם ביום צום, וגם באוזני כל יהודה, והנה עליהם תקראם. ירושלים עוד לא הייתה במצור, כי זה 17 שנים לפני החורבן. עוד כנראה שבערי יהודה ובנימין ישבו פה עוד אנשים, מכנסים את כולם. עכשיו, למה לעשות צום? למה צריך לעשות צום? על איזה צום מדובר פה? תהפכו את דף המקורות שלפניכם למקום מספר 7, תרם לחזור לבעל עקדת יצחק. זה נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות לוח כרונולוגי של מה קרה בשנות מלוכתו של נבוכדנצר. ואז כתוב שם כך, בכסלו, שנה אחת, כמובן זה לא כתוב בעברית, זה תרגום, בכסלו, שנה אחת לנבוכדנצר מלך בבל, נלכד מלך אשקלון, העיר נבוזה, ונלקח מתוכה שלל רב. ואולי מסביב לעניין הזה קבעו איזשהו צום, קבעו איזשהו עניין, ולמה זה? כי תראו במקום מספר 8, יש לנו את מגילת תענית. מגילת תענית זה דבר שכבר הגמרא במסכת שבת מזכירה אותה, אבל כנספח למגילת תענית, יש את מגילת תענית בתרא, שזה הפרק האחרון במגילת תענית, ושם מופיעים כל ימי צום, מופיעים כל מיני ימי צום לא ידועים. וכתוב שם כך, בשמונה בכסלו, יש דרך אגב, לכן ציינתי פה ספר מסוים, לשלוש או ארבע גרסאות, האם זה ו', האם זה י', האם זה ח', בשמונה בכסלו, שרף יהויקים את המגילה אשר כתב ברוך מפי ירמיהו. ואנחנו תכף נראה שהנביא מזכיר את החודש התשיעי. תשיעי זה כמובן כסלו, אם אני הולך מניסן. אם אני הולך לניסן, אז יש לנו פה איזשהו סיפור שנקהלו לבית המקדש וקבעו צום מסביב לכיבושי נבוכדנצר, שהוא כבש את אשקלון, זה ביטוי, כנראה שהוא כבש עוד כל מיני מקומות. עכשיו, למה דווקא ביום צום? ירמיהו אומר לברוך בן נריה, ביום צום הלב של האנשים פתוח לשמוע, כי עושים צום, עושים תענית, יש איזה משהו שפועל. אתה בכל אופן סנהדרין, אם היו צריכים לגזור גזר דין של מיטה, היו מטענים באותו יום. יש איזו הרגשה מוכנית יותר, יש איזו הרגשה שהלב פתוח לעניינים הללו. ואז מה שהוא עושה, שזה יום המסוגל להתעוררות, ולכן אולי תיפול תחינתם לפני השם, וישובו איש מדרכו הרעה, כי גדול האף והחמה שדיבר השם אל העם הזה. ויעש ברוך בן נריה, ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא לקרוא בספר דברי השם בית השם. זאת אומרת, ברוך הולך, נכנס לבית המקדש, אנחנו תכף נראה, יש פה פער גדול, אולי נראה גם את פסוק ת', בעצם יש לנו זמן, אנחנו יכולים לראות את פסוק ת', והיא בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, בחודש התשיעי קראו צום לפני השם, כל העם בירושלים וכל העם הבאים מערי יהודה בירושלים, ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית השם. אני לא נכנס פה לכל השמות, נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא. זאת אומרת, עברה למעלה משנה. הנבואה אל ירמיהו הייתה בשנה הרביעית ליהויקים. ומה כתוב כאן? לקרוא בסבאי בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו בחודש התשיעי קראו צום. את הצום קראו בגלל הדבר הזה כמשה נבוכדנצר. ואז ברוך בן יריה אוסף את כולם לבית השם. עכשיו, בוא נראה לרגע את בעל העקידה. עכשיו, עברתי פה להדפסה, כי משום מה, עקידת יצחק על התורה מופיע במאגרים השונים, אבל באמת, במהדורה אחת שיש בישיבה, לא מופיע בסוף דברים החלק על המגילות. אבל יש גם עקידת יצחק על המגילות. משום מה, זה לא מופיע במאגרים, אז חזרנו לשיטת הצילום. אז כתוב כך, בעקידת יצחק של רבי יצחק ארמה, רבי יצחק ארמה היה ממומשי ספרד, והוא כתב פירוש פילוסופי על התורה, ופירוש ארוך מאוד, יש אני חושב מבראשית עד וזאת הברכה, 105 שערים, ושערים ארוכים מאוד מאוד מסביב לעניין, ויש לו גם פירוש על המגילות, וכך הוא כותב בהקדמה לאיכה. ואומנם צורת מגילת האיכה, הנה כבר סיפרנו היא אותה הדיבור המסודר ברוח הקודש מהמתלבש ממנו. ואין להקשות, למה לא תיכנס בגדר ספרי הנביאים, בהיות כותבה ומחברה הנביא ירמיהו? כי כבר איתרנו קושי הלז במגילת רות. כמו שאמרנו, שמואל, יש לו את ספר שמואל ושופטים בנביאים, ויש לו את מגילת רות בכתובים. אז זאת אומרת, כנראה גירוש ספרד, אברבנאל, עקדת יצחק, זה העסיק אותם. הנקודה הזאת שהם גם היו צריכים להתווכח עם הנוצרים על חלוקת התנ"ך, איך ולמה וכמה וכו'. מעניין שהראשונים כאילו לא טיפלו בזה. הרמב"ם במורה רומז לזה, אבל לא טיפלו במדרגת רוח הקודש וזה, זה פתאום רואים ששני אנשים שהיו באותה תקופה, זה חיבר אותם. ואומנם, פה על מגילת איכה כבר זכרנו כי היה ירמיהו הנביא, כאשר קיבלו חז"ל, ויש להקשות שאם השם ציווה לירמיהו, קח לך מגילת ספר וכתבת את כל הדברים אשר דיברתי אליך, מי הרשה לירמיהו לעבור את פי השם ולקרוא את ברוך בן נריה לכתוב מפיו את כל דברי השם על מגילת ספר הפעם הראשונה? הקדוש ברוך הוא נותן לך נבואה. מה זה, שגר ושלח? זאת אומרת, מעבירים את זה הלאה? הקדוש ברוך הוא אומר לך נבואה? איך נכנס פה ברוך בן נריה? ועוד הוסיף על חטאתו, זה חלילה, כן, להתבטא ככה, אבל אני אומר, בסגנון של הראשונים, זה קדמונים מופיעים כאלה דברים קשים. ועוד הוסיף על חטאתו פשע שנית, אחרי שנשרפת הראשונה, אנחנו הרי נראה שהמגילה הזאת עברה ארבעה גלגולים. אנחנו רק לא הגענו עוד לראשון שבהם, כי אנחנו רוצים להבין על מה מדובר פה. ועוד הוסיף על חטאתו פשע שנית אחרי שנשרפה הראשונה, כאשר צובה מפי השם, שוב קח לך מגילה אחרת, וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים. והוא לא עשה ולא רצה לכותבה, רק קרא שנית לברוך ואמרו, וירמיהו לקח מגילה אחרת, ויתנה אל ברוך ויכתוב עליה מפי ירמיהו, ועל העובר על פי השם קטנה וגדולה, אחת דתו להעמיד. ואם היה רצון אלוקי שיכתבה אחרת תחתיו, ויהיה לו לפה להגיד לדברי השם הראויים להיכתב, היה ראוי לצוותו על כך. אם באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שברוך בן נריה יקרא את המגילה, שהקדוש ברוך הוא יגיד לירמיהו, כתוב מגילה, קרא לברוך בן נריה, תכתיב לו, תקרא לו, שהוא יקרא לו יעשה, אבל מה פתאום ירמיהו פה עושה בזה כעסק שלו? ירמיהו הוא נביא השם, ירמיהו מקבל צער, ירמיהו צריך לעשות את מה שריבונו של עולם מצווה אותו, ואיך הוא מעביר את האחריות לברוך בן נריה, יהיה חשוב ככל שיהיה. ראינו את הספרי שהוא היה נביא, ראינו את הנציב שאומר במה הוא היה נביא, בזה שהוא קרא את זה, זה לא משהו חלק, הוא לא מופיע ברשימת ממחת נביאים, ואיך אנחנו מבינים את זה? היה ראוי לצוותו על ככה, ואנוכי הרואה, כי עד רבה, אלא משפט הכתיבה, בציווי אלוקי, פעמיים לא אמרו כתבתה וכתוב, וזולת זה גם כן מי הרשתו להוסיף על דברי קונו ולהכתיב עוד נוסף עליהם כהמה, עוד הוסיף עליהם כהמה, אנחנו נראה את זה בזאת השם כשנדבר על הכתיבה. והנראה לי בתשובתו הוא, כי בהיות שתכלית מגילת איכה דרך אגב, הוא נוקט פה עמדה לדבר שלא דיברנו. מה הוא מבין שמה המגילה הזאת? המגילה שירמיהו מצטווה לכתוב אותה, מה הוא מבין? שזה מגילת איכה. זאת אומרת, הוא נוקט פה עמדה בניגוד לאבן עזרא, מתאים לאברבנאל. אז, והנראה לי בתשובתו הוא, כי בהיות שתכלית מגילת איכה הייתה לעשות מה שעשה יונה, כאשר ציווה מהאל יתברך ללכת אל ניבה ולקרות עליה כי עלתה רעתם לפניי. ולכן לעונש מרים בעוד 40 יום יהיה נהפכת, כאשר קרה מזה שהאמינו אנשי ניבה באלוקים, וקראו צום וילבשו שקים. זאת אומרת, הרי תמיד מה הדילמה של הנביא? הנביא אומר, אם אני אבוא ואני אעשה רעש גדול, אז ממו נפשך? אם באמת יחזרו בתשובה, אז מה שאני אומר, בעוד 40 יום ניבה נהפכת, זה לא יקרה. אז מה יגידו? נביא שקר. עכשיו, אם הדבר הזה יקרה, אז בשביל מה אני קורא להם לעשות תשובה? אז איך אני מסתדר עם הדברים האלה? ולכן הוא אומר, והיה אלוקים את מעשה כשם מדרכם הרע, ולכן אלוקים על הרע וגורם. עכשיו, בענייננו. והנה ירמיה, בכל יום היה קורא את המגילה הזאת על ירושלים ויושריה, ולא היו שמים לב על דבריו והיו מליגים בו. ירמיהו כתב את מגילת איכה הרבה לפני החורבן. ולמה זה? הוא רצה לעשות להם נו, נו, נו. חבר'ה, תיזהרו, זה רציני. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בגלות בלי בית מקדש. זה לא צחוק, זה לא בדיחה, זה לא המלצה לשעות הפנאי. ריבונו של עולם מתכוון ברצינות. אכן, והיו מליגים, אשר לכן ציווהו ההם שיכתוב ויקרא באוזניהם מגילת קינות, והוא הבכי וההספד על מפלתן לאמור איכה ישבה בדד העיר הבת ים וכדומה, ושיספר, עכשיו קחו מרקר ותדגישו, ושיספר בהווה. המילה בהווה היא המילה הכי משמעותית פה בקטע הזה בעקדת יצחק, שיספר בהווה הבכי שיעשה בעתיד על הצרות אשר יבואו. הקדוש ברוך הוא 17-18 שנה לפני החורבן מצווה את ירמיהו, בוא אני בנבואה או ברוח הקודש או באיזשהו שלב, אני אגיד לך איך תראה ירושלים בחורבן. איך היא תראה? לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא צר ואויה בשערי ירושלים. אבל בא צר ואויה בשערי ירושלים. את כל זה תתחיל לפמפם להם 17 שנה קודם. וזה מה שרבי יצחק הרמה אומר, ויספר בהווה, עכשיו, 17 שנה לפני החורבן, תגיד להם, רבותיי, אם לא תתפסו את עצמכם, זה מה שיהיה. זאת אומרת, הוא כותב עכשיו את הביטוי שיהיה לעתיד, שיעשה בעתיד על הצרות אשר יבואו, וכל זה כדי להפחידם, ואומרו, אולי ישמעו ואת יודע את כל הרע שאני חושב לעשות עליהם, למען ישובו איש מדרכו הרע, וסלחתי לאבונם, כאשר קרא לאנשי נינווה. לכן, כאשר ידע ירמיהו תכלית כתיבת המגילה הזאת, בחר בהתעוררות רוח קודשו לקרוא לברוך בן נריה, אשר היה נכבד בעיני המלך והשרים, והיו נשמעים דבריו, ועוד חדש. זאת אומרת, מה פתאום קורה ירמיהו לברוך בן נריה? כי יש לו מעמד חברתי וציבורי טוב, יש לו מעמד מכובד. הוא אומר, מה אנחנו כמחנכים, אם אנחנו אנשי אמת, מה אנחנו אומרים? מה, אכפת לי אם התלמיד נכנס לשיעור שלי או לא? אכפת לי שהוא יתקדם, זה מה שמעניין אותי. הוא יכול להתקדם דרך פלוני שיתקדם, הוא יכול להתקדם דרך אלמוני שיתקדם. רוצים לקרב את כולם לעבודת השם ולימד שמיים, להתחבר לתורה, להתקשר לתורה, להיות אנשים יראים ושלמים. מה, זה דין ללמדו בבא קמא או גיטין? אני שולט בגיטין, לא שולט בבא קמא, לכן אני אסובב. שילמדו את זה, שילמדו את זה, העיקר שזה מה שיהיה מכל הסיפור, זה מה שמעניין אותנו. מה שלא היה בוני, אותו נבזה ביניהם ונמאס, אבל ירמיהו, אם היו צריכים לעשות פריימריס, אני לא יודע לאיזה בית שם, הוא ודאי לא היה נבחר, הוא הטראבל מייקר, הוא עושה הרבה צרות, הוא אומר, יהיה זה, יהיה זה, יהיה זה, מי בכלל רוצה לשמוע אותו? אז ירמיהו מסיבה פרקטית, אומר לברוך בן נריה, אתה תגיד את הדברים האלה. וכן היותו מקראת החסידים והאמינים, ואשר ביקש להשיג מנוחת גדולת הנבואה, ורצה שיהיה הוא הכותב מפי בדברי השם, למען יעיד אל העם כי לא בדעם מליבו, רק הם דברי כן חי, כאשר השיגו באמצעות רוח הקודש, כאשר ראינו שכנשא השהיד ואמר לשרים ששאלו, איך כתבת את כל הדברים האלה? זה נראה בהמשך. והוא ישיבה, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר מדיון, וגם כן כאילו אותו עצור לא היה יכול לצאת ולקרותם באוזני העם, מוכח לבערה לברוך למה נדרשה ברבים. והנה סיבבה המגילה הזאת, כי כל העם בירושלים, וכל העמים משם הרי יהודה קראו צום לפני השם. זאת אומרת, העקדה אומר שהצום נכנס בגלל הדברים הקשים ששמעו, לא בגלל נבוכדנצר, על פי ברוך אשר סיימו למען השמיעה בדברי המגילה. וכן כאשר שמעו השרים את דבריהם פחדו של ראיו, באופן כי הייתה מסובבת התשובה והישועה לישראל, אולי כי מאשרי העם מתאים וחמת. מאשרי, מה זה? נו, שמישהו יגיד רעיון טוב. לא, איך נוסע? זאת אומרת, שכנתי את השיעור ועבדתי על הפרק, על הקטע הזה יותר משלוש פעמים. לא זוכר מה קראתי בו. מתאים בחמת המלך ליהויקים הרשע של שרפה על האח, חרב את עירנו ושומם את מקדשנו. והנה, תשובה לשאלה, לא חטא ירמיהו כאשר לא כתבו המגילה בידיו, כי לטובה להתכוון, ובהתעוררות רוח הקודש אשר בו, הכתיב הפעם השנית גם כן הדברים הנוספים. סיכום, ראינו היום את החלק הראשון של פרק למדבר, ואמרנו שהפרק הזה מתחכך כמעט כמעט בענייני דיומה, חודש תמוז מי המצרים, מגילת איכה, המגילה שכתב ירמיהו. עמדנו על כמה נקודות. קודם כל עמדנו על הסדר הכרונולוגי של הפרק. הפרק הזה הוא שייך אחרי פרק חפי. הפרק הזה מדבר 17-18 שנים לפני החורבן, כשבשבוע שעבר לפני שבועיים דיברנו בשנה של החורבן. אז נזכור את הפרט הזה. נקודה שנייה שעסקנו בה, למה הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לכתוב? מצאנו כתיבה בפרק למד, אבל אמרנו ששם זה מיוחד, כי בין למד ולמד ג' זה פרקי נחמה שהם מאוד נדירים בירמיהו, ופה הם נמצאים, וממילא זה הדבר שמופיע כאן. הכתיבה כאן, ראינו כמה דברים. א', הדיון האם זו מגילת איכה, אברבנאל אומר שכן, אבן עזרא אומר שלא. ראינו את בעל העקידה בהווה, הווה אומר ירמיהו, אומר להם עכשיו מה עתיד להיות, והוא מקריא והוא מעביר את זה לברוך בן אליה בלי להיכנס לסוגיה אם הוא היה נביא כן או לא, כי פרקטית הוא חשב שזה יותר יצליח, זה יועיל יותר, יפעל יותר וכו'. עכשיו, כפי שהזכרנו, בזה נסיים, פער של שנה פלוס עבר בין הציווי לבין הביצוע. הדיבור על ירמיהו היה משנה הרביעית. בפסוק ט' אנחנו מוצאים, והיא בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו, ואז בעזרת השם בשבוע הבא, אני מקווה שנסיים את הפרק, אנחנו נעבור על הקריאות, על הכתיבה. יש בקוטר.
זה אירוע.
אז בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נתבונן איך הייתה הקריאה, איפה הוא קרה, אנחנו נראה, יש פה לשכות, יש פה שמות של כל מיני אנשים שנרצה קצת להתבונן בהם, ובעזרת השם נראה את זה בשבוע הבא. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.